אוקיי, אנחנו בענייני משיחיות, תנועות משיחיות, מגיעים ככה לסוף, לקראת סוף המסלול, ואמרתי שאני ניגע קצת בציונות ובמשמעות של התהליכים האלה על רקע מה שדיברנו עד עכשיו, זה יכול לקחת אותם לעוד כל מיני מקומות, ועוד נראה, אני ניסי עוד כמה הסתפויות חשבתי לגעת בהם, נראה, קחתי בטח עוד פעם אחת לפחות, אני מניח, אם אני אעשה את ההסתעפויות הנוספות. אולי הקדמה, ועשיתי את ההקדמה הזאת גם בהתחלה, קשה מאוד להשתחרר ולהסתכל על זה במבט אקדמי. זאת אומרת, אנחנו בסך הכל חלק מהתהליך, ובדרך כלל אני מניח נרדעים איתו, ולכן קשה מאוד להסתכל על זה באיזשהו מבט קר ולעשות השוואות בינו לבין התהליכים שדיברתי עליהם עד עכשיו. זה מזכיר לי איזה מאמר שראיתי פעם אחד בשם יצחק גייגר, שהוא מורה לאזרחות באולפנה במעלה אדומים, נדמה לי, איש מאוד מעניין, קראתי כבר כמה מאמרים שלו. אז הוא כתב פעם מאמר, ומני בהתאמות, על הציונות הדתית החדשה, צדח הוא קרא לזה, דיברתי על זה פעם, אני לא זוכר אותו, שבו הוא מתאר את התנועה, כאילו את הליברליות השמאלית הדתית, ירושלמית בעיקר, אבל לא רק, זה מוצאה, אני חושב, בירושלים. אז הוא מתאר אותה באיזשהם משקפיים מאוד אקדמיות כאלה שהם דומים לזה, במובן הזה, וממיין אותם. עכשיו, אני קראתי את זה, אני מתתי מצחוק. כי היה ברור לי שהוא כתב את זה בצחוק. זאת אומרת, למרות שהמאמר, אם תקראו אותו, יכול להיות שאתם תתעצמו לגמרי אחרת. זאת אומרת, זה מאמר אקדמי על הנושא הזה, כאילו על התנועה הזאת. פגשתי אותו אחרי זה, שאלתי אותו, אמר לי חד משמעית, נכון? ומה שקרה שמה, זה שכל האקדמאים האלה ממיינים את כל אלה שהם לא הם בדיוק בצורה הזאת. זאת אומרת, יש שני סוגי חרדלים או שני סוגי כאלה והם ממוינים כך והם מושפעים מזה וכל מיני איזושהי הסתכלות אקדמית כזאת מהכיסא של מזכ"ל האו"ם כזה על החבר'ה הקטנים שמסתובבים שם למטה.
סוציולוגים צריך לעשות מחקרים על משהו.
כן, בדיוק. אז אני אומר, אז הם עושים כן, אבל הם לא בתור סוציולוגים, וזה תחביב, לא משנה. סוציולוגים חובבים עושים איזה שהם מחקרים על כל אלה שהם לא הם. ופעם אחת בא מישהו ועושה מחקר עליהם, גם אין קבוצה. זאת אומרת, כן, כמו שאומרים, שאני אומר, כן, מה עם העדה שלנו, ההונגרים? זאת אומרת, למה זה לא עדה? למה העדה זה רק מרוקאים, תימנים, עיראקים, אני לא יודע, אתיופים? לא יודע, מה עם הונגרים? הונגרים זה לא עדה, המדעה שלנו. זו איזושהי תחושה שיש איזושהי קבוצה שמרגישה סוג של הגמוניה, אז היא לא רואה את עצמה כקבוצה, היא הדבר האמיתי. וכל אלה שמסביב זה רק הם עדות, הם כאלה מין איזה קבוצות, אפשר להפיין אותם, ויש להם, אז גם פה, אז היה מאוד משעשע, אני חושב שזה היה מאמר ממש מצחיק מבחינתי. למרות שהוא מאמר נורא רציני, אפשר היה לקרוא אותו כאילו, הוא מאמר היה ממש מצחיק. אז במובן הזה, אני חוזר אלינו, במובן הזה קשה קצת לעשות את זה לתנועה הציונית, כשאנחנו מסתכלים על זה במבט מבפנים. בעצם אני צריך איכשהו להתנתק לגמרי מהעולם שבו אני חי, מהתחושות שלי, מההזדהות שלי, ולהסתכל על זה מבחוץ ולראות איך זה נראה מכיסא של איזשהו חוקר אקדמי מנותק, גוי, אני לא יודע מה, אוסטרלי, שיסתכל על זה ויגיד לי מה המאפיינים, והאם זה דומה לשבתאי צבי או לא דומה, ובאיזה מובן, ומה מייחד אותם, מה מייחד את אלה, כשמי שניתן לי לצליב, הרבה פעמים ייעלר מעצם שאילת השאלה, כאילו מה אתה מחבר אותי לשבתאי צבי, מה הקשר בכלל? אז קשה קצת לעשות את ההתנתקות או את הניתוק הזה כדי לעשות את העבודה, אבל שאין ברירה. וצריך, אם רוצים באמת לבחון את השאלה הזאת, אז צריך לעשות איזשהו ניתוק, לא צריך לנתק את מה שאנחנו חושבים. מה שאנחנו חושבים כמובן ישפיע על השיפוט שלנו, אבל את ההזדהות הנפשית, את ההטיות, כן צריך להשתדל לנטרל עד כמה שאפשר. אוקיי, טוב, אז אני לא אספר יותר מדי על תחילת הציונות ומה בדיוק היא עושה, אבל מה היא עשה, אבל כשהציונות קמה, אז כבר עם תקומתה או עם היווצרותה, קמו לה שני סוגי התנגדות. התנגדות משמאל והתנגדות מימין. התנגדות משמאל זה מהצד האוניברסליסטי יותר. קורא לזה שמאל וימין, הפחות במובנים שלנו היום, לא שמאל במובן של קומוניזם דווקא. למרות שזה היה כאילו, היה בו אלמנטים סוציאליסטיים כמובן. אז הייתה תנועה מהכיוון, הייתה התנגדות מהכיוון האוניברסליסטי, שאומרת מה אתה עכשיו מתחיל להקים איזה מין תנועה שהיא לאומית, מצומצמת, מתנכרת לעולם הרחב, חוזרת חזרה לשקטל, עד שיצאנו ממנו, מתבדלת, עד שיצאנו ממנו. כן, הרפורמים הזדהו עם זה מאוד, עד שהרפורמים הפכו להיות, או חלקם הפכו להיות ציונים ממש לא מזמן. זאת אומרת, היום הם מדברים כאילו שהם אבות הציונות, אבל הם היו מגדולי המתנגדים לציונות, מהסיבות האוניברסליסטיות האלה. זה מצד אחד, ומצד שני זה החרדים. זאת אומרת, האנטי-ציונים מהאגף החרדי, אז קראתי לזה משמאל ומימין, שהם התנגדו לעניין הזה, שכמובן המינוח והמסגרת המחשבתית שבה מתבצעת ההתנגדות הזאת היא שונה. זאת אומרת, ההסתכלות האוניברסלית יוצאת נגד ההיבדלות. ההסתכלות החרדית יוצאת נגד המשיחיות. לכן אני מדבר על ההתנגדות מהאגף המשיחי יותר, ולא מהאגף המשיחי אלא בהסתכלות, זאת אומרת ההתנגדות שמבקרת את התנועה הזאת בגלל היותה תנועה משיחית או משיחיות שקר וכו'. עכשיו היו בעולם החרדי, אנחנו את ההתנגדויות, כן, ויואל מוישה זה הספר, כן, הטיפוס של ההתנגדויות האלה, ואני חושב שמביא לרמה קיצונית את כל הבעייתיות שבהתנגדות הזאת, את הטיעונים השטחיים ומגמתיים שמלאים בה, אבל יחד עם זה, כמו שאמרתי קודם, עם כל זה שזה שטחי ומגמתי והכל, אבל גם יכול להיות שיש בזה אלמנטים אמיתיים, וצריך לא לתת לתמונה הכללית לחסות אלמנטים שהם כן יש בהם ממש. זאת אומרת, כמו שקשה לבקר תנועה טובה, קשה לפרגן לתנועה רעה. ושני הדברים קשים, קשה לעשות אותם. אני חושב שאת שניהם צריך לעשות אם רוצים להיות ישרים. אז עם כל זה שאני מאוד לא אוהב את הביקורות האלה, אבל אני חושב שיש בהם נקודות שכן שווה לתת עליהן את הדעת.
ההתנגדות לציונות של הדתיים, של החרדים, הרי התנועה הציונית הייתה בעיקרון תנועה חילונית. יש אפשרות בכלל, זאת אומרת, מבחינה עקרונית, להעלות על הדעת משיחיות שאיננה מקהל שומר מצוות?
זאת שאלה מעניינת, אני רציתי לגעת, אפשר לגעת בזה כבר עכשיו. קודם כל, זה נכון שההנהגה של התנועה הזאת הייתה חילונית, אבל המוח והמסגרת המחשבתית לא היו חילונים. זאת אומרת, יש כאלה שאומרים שזה מסיבות רטוריות, תעמולתיות, פנו לציבור הרחב שבאותה תקופה עוד לא היה חילוני. זאת אומרת, חלק גדול מהציבור היה לציבור שומר מצוות לגמרי. זה תהליך כמובן, אבל בתחילת התקופה הציונית רוב הציבור היה ציבור דתי. וכשאתה רצית לגייס מסות יהודיות, אתה לא יכול לדבר בשפה חילונית לגמרי. לא הסתירו איזה של חילונים ושיש שם רעיונות סוציאליסטיים, חלקם לפחות. אבל הדיבור כן היה דיבור של גאולה, של חזרה לארץ ישראל, של תנ"ך, של הבטחת אבותינו, של קיום תקוות ותפילות של הדורות. השיח הזה הוא עד היום. אם כזה שנראה כל כך מוזר כבר היום אצל חלק מהאנשים, ועדיין לא נפטרו מזה לגמרי. זאת אומרת, יש עדיין, הימין החילוני למשל, בהחלט משתמש בז'רגון דתי, לא מעט. ארץ אבותינו והבטחת התנ"ך וכל מיני דברים מן הסוג הזה, שחוץ מההבטחה של ארץ ישראל התנ"ך לא ממש מעניין אותם באספקטים אחרים שלו. נכון שהאגף השמאלי יותר, נגיד, הוא השמאל הציוני, כבר פחות מדבר בשפה כזאת, למרות שעדיין, זאת אומרת, אם תיקחו את הדינוזאורים, אלה שעוד מחוברים לברל ולדה גורדון וכל מיני כאלה, יש עוד כמה דינוזאורים כאלה, כבר אף אחד לא יודע מהם, אבל יש עוד כאלה, כן, יש איך זה נקרא, בסמינר אורני, יש שם איזה קבוצה, קוראים לקבוצה הזאת, שברחתי השם שלהם, המדרשה, מכירים את זה? אגף מחשבתי כזה, זה נקרא המדרשה, שהם עדיין ברקע תנלטונים כאלה, עדיין מדברים בשפה של תיקון העולם ושל הבאת גאולה, הז'רגון הוא ז'רגון, חילונים לגמרי, אבל הז'רגון הוא ז'רגון שלא מנותק לגמרי מז'רגון משיחי, גאולתי וכדומה, ופעם כל מה זה היה מאוד נפוץ, היום זה כבר באמת איזה אזוטריקה באגף השמאלי, וכף הימני פחות. אז הז'רגון היה דתי, ההצטרפות של האנשים, הייתה הצטרפות של אנשים דתיים, כמובן הציונות הדתית, אני לא מדבר על זה, אבל מעבר עד שזה בכלל נעשה זרם מוגדר שקוראים לו ציונות דתית, זה גם לקח זמן. זאת אומרת, הרבה מאוד ממה שהיה נקרא הציונות הכללית היו אנשים דתיים. זאת אומרת, רוב הציבור היה דתי, זאת אומרת, זה לא היה עוד, זה כמו שהיום מפרידים בין חרדים לבין ציונים דתיים. פעם חרדים זה היה שם נרדף לדתיים. יש חרדים או יראים או חרדים או משהו כזה בשיר של אריק איינשטיין שר לשירי יראים, אני כותב שם יש לו משהו, הוא חזר בתשובה, זה שם משהו שירי יראים או לא זוכר, יש לו ביטוי מוזר כזה, זה פשוט ביטוי שהיה נהוג באותה תקופה, יראים או חרדים הכוונה זה דתיים, זה לא לימים כשכבר התגבשו המחנות צבע הכיפה אפילו השתנה כבר, אבל יותר ברוכה, זה רב מריה, כן, הכיפה הסרוגה. אבל כשהתגבשו המחנות, אז כבר נהיה חרדים, זה הדתיים האנטי-ציוניים, אבל זה לא היה ככה. זאת אומרת, הרב קוק ודאי היה חרדי לגמרי. זאת אומרת, הרב קוק היה מהמנהיגות החרדית בארץ. רק החרדית שהייתה עם התנועה הציונית. זאת אומרת, זה כאילו היום נשמע קצת, עוד שהיום זה כבר חוזר, אבל עוד ברמת הסיסמה זה נשמע מוזר. אז לכן השיח היה שיח משיחי, ההצטרפות של הרבה מאוד מהיהודים מן השורה לתנועה הזאת כן היה על בסיס של גאולה ומשיחיות ויישוב הארץ והקמת המקדש והבאת המשיח, כן, לגמרי. וגם כולל מנהיגות רבנית, ציונית רבנית, שהצטרפה לעניין הזה, ודאי הציונות הדתית. יותר מזה, התיחום היה תיחום גיד הנציב למשל. אז בהיסטוריוגרפיה החרדית כמובן לא תקראו את זה, אבל הנציב הוא הצטרף לתנועה הציונית, הנציב. עד שבאיזשהו שלב הוא שמע מה שקורה פה במושבות, עם חילול שבת, כל מיני דברים כאלה, הוא עזב. זה היה באמת משבר לא פשוט, כי הוא היה במוצביעות מרכזית, אף אחד לא יכול היה לזלזל בעמידה של הנציב, זאת אומרת, זה לא מישהו שאתה יכול להגיד, זה מישהו שולי כזה, או שיבת ולוז'ין, זאת אומרת, אבל זה חלק מוצנע מהביוגרפיה שלו היום, כשתקראו את השכתובים המקובלים. אותו דבר, האור שמח דרך אגב, היה לו יחס מאוד מורכב, נגיד, לתנועה הציונית, מאוד אוהד, הוא אפילו הציע אגב לאגודת ישראל להצטרף לתנועה הציונית. הייתה הצעה של האור שמח, שהוא היה מגדולי התורה של אגודת ישראל, להצטרף לתנועה הציונית. מי שמכיר את המשך חוכמה, שמואל בטח מכיר, חסיד של המשך חוכמה. אז אפשר לראות שם את אהבת הארץ, את צורת המחשבה, לא רק אהבת הארץ, זה הרבה יותר רחב, את צורת המחשבה שלו שהרבה יותר רחבה, הרבה יותר פתוחה, מודרנית, זה לא חשיבה חרדית קלאסית, אפילו, אגב, גם הנציב וגם האור שמח. צורת הלימוד שלהם והטקסטים שבהם הם עסקו, פירוש לתורה, מי כותב פירוש לתורה? הוא מערכות, למדניות, מי כותב פירוש לתורה? האור שמח והנציב, זאת אומרת, יש משהו, אני הספרתי, אני חושב פעם, אמר, כמעט הראשון, אחד הראשונים שכתבתי היה על קל וחומר. והלכתי לחפש חומר קצת, מה אומרים על קל וחומר? לא לומד ישיבתי, לא ידעתי, מי שבכלל התעסק עם הדברים האלה. קל וחומר של עצמו, לא עם סוגיה מסוימת שמשתמשת בקל וחומר. אז ירדתי למדף הפתוח בבר אילן, שם הספרייה, וראיתי שם מדף שעוסק במידות של התורה נדרשת בהן, עם שם אף חרדי. מילים מחברי הספרים על המידות של התורה נדרשת בהן, כולם מדרוכניקים. דוחקים לשמאל, זאת אומרת, רפורמים או חוקרים כאלה מבתי מדרש לרבנים למיניהם. כולם, זה די מדהים, זאת אומרת, אתה יכול לראות דרך העיסוק התורני, אתה יכול לראות את תפיסת העולם של הבן אדם. אני חושב שאצל הנציב והאור שמח זה מאוד בולט. כמעט כל רבני ראשי ראשוני המזרחי, אגב, עסקו בזה. זאת אומרת, הרב עמיאל עסק בזה, הרב אוסטרובסקי עסק בזה, הרב הירשנזון עסק בזה. כל החיבורים הקלאסיים על המידות שהתורה נדרשת בהן, הקלאסיים במובן, בתוך בית המדרש, הספרייה התורנית, כולם זה ראשוני המזרחי.
גרמניה זה לא ככה. מה? אני קורא לך לצלם בין הפתיחות לציונות.
אף פעם?
שזה יהדות גרמניה.
כן.
אין שקורא לך הפתיחות.
אוקיי, נכון. אבל טוב, זה פתולוגיה, יקים הם בכלל פתולוגים, הרבה בחינות. חד משמעית, נכון. יש, כשהם נעשו חרדים ממש, אז הם היו החרדים הכי פנאטים. אז זה מין וולף וכל התורפים היקים שהיו פה והצטרפו פה לאגודת ישראל. עכשיו, אפרופו היקים, אז היה
מישהי, סירקו מהבית את הסידורים שהם ירשו מאבותיהם, כי יש שם ברכה לצאר או לקנצלר או לביסמרק וכדומה, אז היא נותר לברך בסידורים.
החרדים היקס?
החרדים היקס.
כדי שלא נלמד מזה לברך גם את
הרחוב, הוא אבא של ביסי, שאומר שהוא אחד הבודדים שעדיין שומר את הסידורים שלו של אבא שלו וסבא שלו, בגלל הברכה לשלום.
לא כלום, כן, שלא יבואו לברך חס ושלום את הראשי התנועה הציונית גם יחד עם הקירה. טוב, בכל אופן, למה נזכרתי בזה? כי האור שמח, למשל, באיזשהו שלב, כמו שאמרתי, הציע שאגודת ישראל תצטרף לתנועה הציונית. זאת אומרת, הוא חשב שהם צריכים להצטרף כיחידה, כחטיבה, בתוך התנועה הציונית. אותו דבר היה, הרי מי שהקים את אגודת ישראל זה כמובן יקס. הם גייסו את כל הגדולי הדור של מזרח אירופה, וחיים, וחיים אויזר וכולם, כי צריך היה מישהו שיושב בפרונט. לא היו להם באמת תלמידי חכמים בשיעור קומה, הם הביאו אותם, ייבאו אותם מזרח אירופה. אבל מי שהיה יכול לעשות משהו זה רק היקס, זאת אומרת, הרי הישיבות של מזרח אירופה והחרדים, והם לא יכולים לעשות שום דבר, לא יכולים לעשות כלום. אז מה קרה שם? היקס לקחו אותם, ושמו בתור תפורה את גדולי הרבנים שם, הם מועטו את גדולי התורה, הם מימו אותם, אבל מי שניהל את כל העניין זה היה היקס. היה, אתם יכולים לקרוא את המות של יעקב רוזנאיין, כן, שהיה ממקימי אגודת ישראל. תפיסותיו היו מאוד פתוחות, רחוק מאוד למה שאגודת ישראל לימים ייצגה. צאצאיו כמובן היום כבר לא חרדים, ציונים דתיים, אלה שאני מכיר, בגלל שעוד צאצאים, אלה שאני מכיר, ציונים דתיים. אותו דבר עם ברויר דרך אגב. ברויר, כן, החתן של ראשי הירש, צאצאיו מעט מהם חרדים, זאת אומרת רובם ציונים דתיים, לגוונים שונים. מי שאני מכיר כולם בעצם, אבל יכול להיות שרק בגלל זה אני מכיר אותם, אני לא יודע.
שזה בעצם כמו שהם היו אז.
מה?
זה בעצם כמו שהם
היו אז. נכון, במובן מסוים. במובן מסוים זה כמו שהם היו אז. אז המחנות עוד לא היו ברורים, אתה יכולת למצוא את עצמך בצד כזה או בצד אחר, בלי שאתה באמת מבין איזה סטיגמה אתה שם על הראש שלך. אתם רואים את ברויר? ברויר הוא נציונליסט מובהק, זאת אומרת הוא לאומן. לא ברויר, אתם יכולים לקרוא את הספרים שלו. זה ספרים לאומניים. זאת אומרת, מטרה להקים פה מדינה, מה זאת אומרת, ודאי, חרדית. זאת אומרת, מטעם אגודת ישראל, לא עם הציונים חד ושלום, אלא להקים פה מדינה, וכל הרעיונות לגמרי ציונים, כל העניין, רק השיתוף פעולה, ואיזה מסגרת עושים את זה. בכל כן, אז הם גם רצו באיזשהו שלב לפרוש מאגודת ישראל, באמת חלק פרשו. נדמה לי שאפילו כך הוא קמה מזרחי. אם אני זוכר, זה אני לא מאחוז אותו, אבל כך אני חושב. איזה חלק מאגודת ישראל, הסניף היקי, דת ישראל, החליט לפרוש מאגודת ישראל ולהצטרף לתנועה הציונית, וזה בעצם היה החלת המזרחי הפוליטי, המעשי. הרעיוני, בסדר, אבל היה...
זאת אומרת, היקים הקימו גם את אגודת ישראל?
וכל הזה, אבל זה נגמר.
אז היקים הקימו גם את אגודת ישראל וגם את המזרח.
נכון, נכון. הם הקימו את מה שאפשר להקים, כי הם אלה שידעו מה לעשות. הם אלה שידעו להדיר דברים. האחרים ידעו ללמוד גמרא או להיות עגלונים. היקס ידעו להדיר דברים. לא היקס הקימו גם פה בארץ. זאת אומרת, היקס יש להם הרבה זכויות פה. צוחקים עליהם, אבל... טוב, בכל כך לענייננו, אז אני אומר שהמידור בין הזרמים השונים של ימים הלך ונעשה חד יותר ויותר, אז היה ממש לא ברור, וגם כשקוראים את ההיסטוריה, תלוי את מי קוראים. זאת אומרת, ההיסטוריה צבועה בצבעים שבוחרים לצבוע אותה, ולא תמיד זה משקף את המציאות עצמה אותה. גם אני ניזון מספרים, אבל ניסיתי לקרוא את זה מכמה אגפים כדי לראות לקבל איזושהי התרשמות יותר מאוזנת. אז הביקורת החרדית על התנועה הציונית הייתה בהחלט במונחים של משיחיות שקר. זאת אומרת, השפה או המסגרת המחשבתית שבמסגרתה דנו בתופעה הזאת הייתה המסגרת של משיחיות שקר, והצביעו על כל מיני מאפיינים של משיחיות שקר שהתייחסו לציונות, ואגב לא כולם מופרכים, חלק ניכר אולי כן, אבל לא כולם, אבל יש נקודות שלא יודע, צריך לשים לב אליהם. אז כמובן, הדבר הראשון זה השלוש שבועות, הדבר הקלאסי, כן, שלוש שבועות להשביע הקדוש ברוך הוא את ישראל, מה בכתובות, שלא יעלו בחומה ולא ימרדו באומות ולא ילחקו את הקץ, היא עושה שם דבר שלא ילחקו את הקץ, זה כמובן הופך את המשמעות, אבל התחושה היא שכאילו הם יצאו נגד השבועות. אז בסדר, אבל השבועות כבר יהיו כל מיני פלפולים, אפילו קצת לפני כן, יש אפילו אבן נזר מדבר על זה, שהשבועות האלה זה יכול להיות, יש נצבי שבועת ישראל, וסוף ספציפית בלי את השלוש שבועות האלה, חיים כהן זה כתובות שם, בלי את השלוש שבועות האלה, הוא אומר שהיום נצבי שבועת ישראל בגלל השבועות, אבל זה תמיד טועה כתב את זה, זה לא יכול להיות. אז זה לא, אין דבר כזה. השלוש שבועות האלה זה איזשהו סוג של אגדה. מעט מאוד מפרשים, אפילו לפני התקופה הציונית, או לא, לא אפילו, לפני התקופה הציונית, מעט מאוד מפרשים באמת לקחו את זה לרמה ההלכתית. אבל גם אם לא רואים את זה כהלכה, אי אפשר להתעלם מזה שכן יש פה איזושהי הנחיה כזו או אחרת, או אתוס, שבתוכו בעצם פעלו וגדלו, גדלנו כולנו עד שלב מסוים, שבו אנחנו לא אמורים לעשות שום דבר, לעזוב את הגויים, תוריד את הראש עד שיבוא המשיח ויגאל אותנו, אל תעשה שום דבר. לכן השלב הראשון של המשיחיות השקי, ממש הראשון למעט לאיבו בי שאני מתכוון, אלא השני, כן, ב', מה שאמרתי, שכל מי שעושה פעולות להבאת המשיח, זה כבר סוג של משיחיות, היה מאוד חזק שם. זאת אומרת, לפני השאלה של חילוניות ומה אתה עושה, זה בא אחר כך. התחושה הראשונית נדמה לי הייתה, מה פתאום אתם בכלל עושים משהו? לא משנה באיזה מסגרת, ועם מי, ואם זה חילונים או לא חילונים, אלא זה שבכלל קמים ועושים משהו, זה בעייתי, לא לדחוק את הקס, ולא למרות באומות, ותשתוק, תוריד את הראש, ותשתוק, וזה הכל, ומיד מתחיל איזשהו שיח של משיחיות שקר. וזה באמת ביטוי, ואני אומר עוד פעם, היום אנחנו תולים את הכל במזימות, וזה, כשאתה רוצה להשאים את הציונים, אתה מאשים אותם בכל. לדעתי זה התחיל הפוך. ההתנגדות האותנטית לא הייתה בגלל החילוניות של הציונות. ההתנגדות האותנטית הייתה בגלל שבועות. ההתנגדות האותנטית הייתה בגלל שהם בכלל העזו לעשות משהו. כי מה פתאום שאנחנו נעשה משהו? אנחנו בגלות עד שיביאו אותנו. אתה לא, בלי להיכנס למקורות, האם זה מתחייב מהמקורות או לא, זה לא. אבל האתוס בהחלט היה כן זה. זאת אומרת, החידוש הגדול של הציונות היה קודם כל שבכלל עושים משהו. אחרי זה נראה חילונים, דתיים, ומה עושים, ואם זה בסדר, זה לא יודע. קודם כל, זה שעושים משהו, זה כבר שבר משהו. וזה עצמו לדעתי עורר את ההתנגדות הראשונה. על גבי ההתנגדות, כשכבר התחיל להתברר שזה לא כל כך פשוט, ובסך הכל עוד לפני הביקוח על התנועה הציונית, כבר נכתבו, כמו שאמרתי קודם, מהמנזר, כבר נכתבו דברים שאומרים שזה לא שבועות האלה, עם כל הכבוד, זה לא משהו שבאמת אפשר לבנות עליו מדינה, לבנות מן המדינה. כבר נתנגד בבניין המדינה.
זה קשור לסיכויים?
מה?
ההתנגדות
הייתה
קשורה לסיכויים של הדבר
לקרות? אני חושב שזה תמיד חלק מהעניין, כי ברגע שמתחילים דבר כזה, ברור שכולם מבינים שאין לו שום סיכוי. בהתחלה. זה נשמע עזוי. כבר 2000 שנה במצב הזה, פתאום מגיע איזה עיתונאי מתבולל כזה, כן, הרצל, ועושה איזושהי תנועה. מה, הזיות שלו, אין סיכוי. אבל אני לא יודע אם זה רק זה. זאת אומרת, זה מעבר לזה. עצם העובדה, לכן אמרתי, לכן ניינתי את כל ה... רמות של משיחיות שקר, הצעתי כמה הצעות, לדעתי כבר ההצעה השנייה הייתה שם על הפרק, ובעצם זה שעשו משהו, זה עוד התנגדות מיד. עוד לפני השאלה מי עושה ואיך עושים, אחרי זה כמובן אתה יכול לחזק הרבה יותר את ההתנגדות, אם אתה מצביע על זה שתראה גם מי עושה את זה, מה זה חילונים שמעבירים את ישראל על דתם, ואפיקורסים שמובילים את העניין הזה ותראה מה קורה במושבות, וכל מיני דברים מן הסוג הזה, שהכל היה נכון, אבל לדעתי זה לא היה שורש העניין. עד כמה שאני מתרשם, עוד פעם, אני לא היסטוריון, אבל אני קראתי לא מעט על התקופות האלה. אני מתרשם ששורש ההתנגדות היה באמת תיאולוגי, לא פרקטי, לא זה שלא רצו חילונים. זה בא אחר כך. כשאתה מחפש מישהו, אתה כמובן מחפש אצלו את כל הנקודות שאתה יכול לתקוף. ואז מגיע גם החילוניות, וההתנהלות, והכל.
אני שואל רק על החילוניות, אני שואל על הסיכויים של הדבר לקרות.
אמרתי, גם אפילו זה לדעתי נכון שזה יותר קרוב לסעיף ב'. חילוניות זה כבר סעיף ג' אבל אני אומר, אפילו זה לדעתי לא היה שורש. למרות שזה עוד פעם, זה תמיד מעורבב, ואני לא יודע, קשה לי להצביע איך בדיוק.
מה ציפוש, שיבוא מישהו וירביע?
כן, יבוא משיח בן דוד על החמור הלבן, יאסוף את כולנו, ירביע את הגויים, וייקח אותנו לירושלים, עם בית המקדש, והכל יהיה בסדר. זה היה האתוס שעליו גדלו האנשים. חד משמעי. תסתכל על העלייה של תלמידי הגר"א ושל החסידים וכולי, זה היה מעשה חריג. אף אחד לא העלה בדעתו שזה משהו שהולך להביא את המשיח כמובן. דיברו שם חדרי חדרים, כן דיברו על הפוטנציאל המשיחי שיש לזה. אבל זה לא היה זה, זה מצוות ישראל. אם
הלוק
הוא בסוף הזדה, כן, אז אמרתי, יש אוונגרד מסוים, מנהיגות מסוימת שכן הונעה גם על ידי, אבל התופעה כתופעה הייתה מצוות ישראל. זה בסדר. לא היו אג'נדות פוליטיות שם, הם לא עשו השתדלות פוליטית, בכלל לא. הם באו לפה וזהו. חשבונות, הם עשו חשבונות, בסדר, בספרים אנחנו יודעים לעשות הכל. אבל הפעולות לא היו פעולות משיחיות. פשוט עלו והתיישבו בארץ ישראל. המאה ה-16 אגב היה אותו דבר, וונגנשטרן כותב על זה בספרים שלו, אני שזכרתי את זה. כשהגיעו לצפת ולטבריה, במאה ה-16, אחרי הגירוי, הגיעו לספרד, במאה ה-16-17, זה היה עם רקע משיחי מאוד ברור, מאוד חזק. זאת אומרת, אנשים, יש להם מדרשים כאלה, שהמשיח לבוא בצפון בהתחלה, וחזרו בדיוק מה זה המדרשים, היום מביא אותם, אני חושב. ולכן באמת הרבה מקובלים הגיעו דווקא לצפון ולא לירושלים. בעלייה הזאת, הם רצו לפגוש את המשיח כבר שם ואז להגיע איתו לירושלים. אבל אני אומר שבסופו של דבר התהליכים האלה לא היו תהליכים פוליטיים. זאת אומרת, זה לא, זה היה תהליכים שגם אם ברקע יש איזה חישוב גאולה ואולי המשיח יבוא וכולי, הפעולות היחידות שעשית בשביל הגאולה זה גמטריות וספרים וכישופים. בסופו של דבר עלית לארץ ישראל, כן, זה כן, אבל לא הייתה פעילות פוליטית, קריאה ציבור, בואו נקים פה מדינה, שתדלנות מול שלטונות של גויים וכל מיני דברים מן הסוג הזה. לא לדבר על כוחות מגן כמובן, להקמת צבא וכל מיני דברים, אין מה לדבר, זה רחוק כרחוק מזרח ממערב. אז לכן זה לא היה, היו שם רקעים משיחיים, אי אפשר להגיד שהם עשו פעולות להבאת המשיח. הם עלו לארץ ישראל, אבל עלייה לארץ ישראל זה לא הבאת המשיח, עלייה לארץ ישראל זה מצוות יישוב לארץ ישראל, זה חלק מההלכה, לא קשור למשיח, זה אתה צריך לעשות בלי קשר למשיח, זה הפך. זה שלא עשו את זה עד שם, זו תביעה גדולה, כבר חוזרי מדבר על זה. כן, שחוזרי שואל את החבר שם, מה אומרים כל הזמן, כן, מבקשים החזות ברוך הוא לארץ ישראל, אתם לא עושים שום דבר. הוא אומר, רבשתני, מלך כוזר. אני אומר לו שם פעמיים, אני לא אומר את הדבר, זה השני דברים.
יש גם את הוויכוח על התומעת רבי ציבור, הפלי ש...
שקידות הקרבת קורבנות.
כן.
כן, וכל מטריד רבי עקיבא אגר, והוא ערבות מאחר, תלמידות. כן, הוא ערבות מאחר, הפלי ש... אבל אלה מבשרי הציונות, זה עוד לא תנועה ציונית ממש, אלה הוגי דעות כאלה, אבל לא, התנועה הפוליטית התחילה קצת יותר מוכר. הם גם לא היו יקץ, לפחות חלקם, אבל מי שהתחיל את התנועה הפוליטית, אני חושב שזה היה יקץ. אז אני אומר שההתנגדות לתנועה הזאת הייתה משיחיות שקר, והיא התחילה מהשורש כמעט הכי עמוק, אבל לא לאיבוביץ' לבן גוריון, שכל מי שמחכה למשיח הוא מאוד. תנועה משיחית, אבל כן, כל מי שעושה משהו בשביל להביא את המשיח, עוד לפני השאלה מה אתה עושה. עצם זה שעושה פעולות ריאליות, מעשיות, להביא את המשיח, אתה מיד חשוד. זה ברור, זה היה שם בצורה מאוד ברורה. לא רק זה, אלא שגם אלה שהיו שותפים לתנועה הזאת מצאו צורך להתנצל. זה היה ברור שזה היה מין אתוס כזה שהוא לא טריוויאלי. להסביר שזה אפשר לעשות, אולי זה רק יישוב ארץ ישראל, זה לא הבאת המשיח. היו כל מיני התנסויות, אבל היו הסברים. זה לא משהו שאפשר לזלזל בו. לכן אני חושב שהתנועה הציונית, עם כל זה, שאולי אפשר להגיע למסקנה שהיא בכלל לא תנועה משיחית, יכול להיות, אני לא מאחוז בטוח, נדבר על זה בהמשך, אבל היא כן משקפת איך אנשים רואים מה זו תנועה משיחית. זאת אומרת, הביקורת על התנועה הציונית, שיקפה את העובדה מהם הקריטריונים כדי לצווק תנועה כתנועה משיחית. וכאן אנחנו רואים שקריטריונים מגיעים כמעט עד הסוף. ועצם זה שאתה עושה משהו זה כבר אומר שאתה באזור המסוכן, אתה כבר חשוד.
למה עצם זה שזה משיחי זה בעייתי?
מה?
למה עצם זה שזה משיחי זה בעייתי?
תנועה משיחית במרכאות, התכוונתי תנועה בעייתית, לא תנועה משיחית במובן של מאמין ודיעת המשיח.
זה משהו שקורא שקר, זה באמת.
בסדר, זה מה שמלווה אותנו כל הדיון, אני רק אומר יש דבר כזה משיחיות שקר. עכשיו, איך מגדירים את זה? אז ניסיתי כמה הגדרות זו למטה מזו. אמרתי, יש כאלה שמגדירים בן גוריון וליבוביץ' שמי שמאמין במשיח הוא משיחי. בסדר? אז אני נווה לא פירוש סביר בתוך הקונטקסט הדתי. אבל הפירוש הבא בתור, שגם הוא היום כבר הרבה אנשים לא יסכימו לו, אבל צריך לזכור שהאתוס כן היה כזה שכל מי שעושה משהו זה כבר תנועה משיחית. אופן עקרוני שהבית המשיחית, השמיים, משיחית, תנועה משיחית במובן בקונוטציה השלילית, אני אומר תנועה משיחית בקונוטציה השלילית, בסדר? עכשיו אני אומר, היום הרבה אנשים לא חושבים כך, גם אני לא חושב כך, דרך אגב, אבל אי אפשר להתעלם מזה שזה היה הבסיס לביקורת הראשונה על התנועה הציונית, זאת אומרת, כן רואים שבאתוס שהתפתח, ועוד פעם, אפשר לא לקבל אותו למרות שהוא התפתח, אני לא טוען שבגלל זה הוא גם צודק, אבל ברור שזה היה שם, זאת אומרת, עצם זה שעשו משהו, עצם זה שלקחת על עצמם, אני רואה בטלנות, שתמיד האשימו את העולם היהודי המסורתי, כן, באיזשהו סוג של בטלנות, זה לא בכדי, הבטלנות הייתה חלק מהאידיאולוגיה, אנחנו צריכים לעשות מצוות וללמוד ולהיות צדיקים, והקדוש ברוך הוא יעזור לנו, זאת אומרת, אנחנו באופן עקרוני אמורים להיות מעשרה בטלנים, זה היה אתוס הבסיסי. ולכן יש פה משהו שהוא מאוד עמוק, זה לא סתם איזשהו מין חוסר אונים כזה או מין חוסר התמצאות בעולם שלא יודעים לעשות דברים. זה שלא ידעו במזרח אירופה לעשות דברים זה לא רק סתם כי הם היו בטלנים, אלא כי הייתה אידיאולוגיה של בטלנים. אנחנו לא אמורים לעשות שום דבר, יוזמות זה לא באתוס בכלל. קדוש ברוך הוא אמור לנהל את היוזמות, אתה בא זה קו של רחמנא למעלה, אתה תלמד תורה, תקיים מצוות, תעשה מה שאתה צריך, זה הכל. מה אתה מנהל פה את העולם? הגלומניה כזאת. יש אתוס מאוד חזק כזה. עכשיו, אנחנו בתקופה האחרונה קצת השתחררנו ממנו, בגלל שכמי שנמצא בתוך המהלך הציוני, אתה לא יכול לבטא בתוכו ולהמשיך להיצמד, כמעט לא יכול, להמשיך להיצמד לאתוס הזה. אבל זה תהליך של לידה, זאת אומרת, זה לא היה כך. נולד פה איזשהו משהו קצת חדש. אני אומר עוד פעם, זה לא אומר שזה האתוס הקודם היה מעוגן במקורות ועכשיו זה חריגה מהמקורות. זה לא, אמרתי, במקורות קשה למצוא פה קריטריונים ברורים. אבל זה כן היה הגישה הרווחת, זה כן היה בהחלט ההסתכלות הפשוטה יותר, הטבעית יותר. לעומת זאת, לימים התפתחה התפיסה, זה התחיל בתור חזרה לארץ ישראל. ויש לנו הזדמנות ליישב את ארץ ישראל ועד עכשיו התבטלנו ולא עשינו את מצוות אישור ארץ ישראל, לא שלא הבאנו את המשיח. מין מה שנקרא הציונות הריינסית, הציונות הדתית הריינסית, של הרב ריינס, שהוא נתפס בתור המייצג של הציונות החילונית, לא הציונות החילונית, אלא הציונות הדתית בלי מכה, מה שאני להגיד את זה, לפחות ליבוביץ' אחרי זה אמרו לי. אבל הציונות שהיא לא בגוון דתי, אלא אנחנו בגוון לאומי. אז זה בדרך כלל מי שמייצג את זה בעולם הרעיוני, זה היה ריינס, אני מספיק מכיר את הכתבים שלו, לא קראתי סוג הכתבים הזה, אבל ככה בדרך כלל ממיינים את הדעות. בהתחלה הציונות הדתית הייתה יותר ריינסית, ולאט לאט התפתח, הרב קוק כמובן הכניס את זה מאוד, זה הרבה יותר מורחב. הוא הכניס מאוד את המימד המשיחי, את המימד של הגאולה, של ההצטרפות לתנועה הציונית כחלק מהבאת הגאולה. זה כערך דתי, שגם זה לא היה, זה שני דברים שונים דרך אגב. ערך דתי והבאת הגאולה זה לא דברים זהים. הרב ריינס, אני לא יודע, לא מאחוז בטוח, אבל יכול להיות שאפילו ערך דתי הוא לא ראה בי. לא רק לא עבד לשבת בארץ ישראל ומצוות אישור ארץ ישראל, כי זה ברור. אבל להביא את האנשים לעשות איזושהי תנועה, נכון, שחרור לאומי, זה לא בהכרח דבר בעל ערך דתי, ובוודאי לא הצורך בגאולה דווקא. אז לכן אני חושב שגם בעולם הציוני-דתי העסק הזה לקח לו זמן להתבשל, וזה מאותה סיבה. בגלל שלעשות פעולות להבאת המשיח, בהתחלה זה היה משהו שהוא לא כל כך לגיטימי. גם השאלה שכן הצטרפו לתהליך הזה. ולאט לאט התפתחה איזושהי תפיסה, או התגבשה האידיאולוגיה הזאת שאומרת שבעצם למה לא? יש את רש"י מול הערוץ המר, הבאתי שם בסוכה, הבאתי מידה שירד מהשמיים, או שיזמו אותו, ואיכשהו פתאום התחילו להגיד, רגע, מי אמר בעצם? למה אני לא יכול לעשות משהו? כל עוד זה עשייה שהיא במסגרת ההלכה, והיא לא חורגת, כאן אנחנו לא יכולים לעשות ג' כן, צורת ההתנהלות. שהיא כוחנית או היא לא ריאלית, שהיא חורגת מההלכה, לוודאי, אבל כל עוד אני לא בסעיף ג' אלא רק בסעיף ב', אז לאט לאט התגבשה, ולכן אנחנו רואים שאת הקריטריונים האלה שמתי לתנועה משיחית א' ב' ג', שבג' יש 1, 2 ו-3, בעצם זה מתחיל להתגבש לאורך הקריטריונים האלה, זאת אומרת בהתחלה סעיף ב' היה תנועה משיחית, זה ברור. אחרי זה פתאום התנהל על זה ויכוח. נגיד, וסאטמר עדיין חושבים שזה באיזה תנועה משיחית. כל מי שעושה משהו, וסאטמר מלחמים נגד הציונים הרשעים, וזה לא בגלל שהם חילונים. משתמשים בזה שהם חילונים כי זה מחזק את הביקורת, אבל זה לא בגלל זה. זה בגלל זה שהם עושים בכלל משהו. זה האידיאולוגיה של האגף האוונגרד החרדי האידיאולוגי, אוקיי? אז שסעים את הציונות זה משיחיות שקר, אבל היום כבר זה פחות חד משמעי, בטח בעולם הציוני דתי זה ודאי לא נכון, אבל אני חושב שגם בעולם החרדי, מי שלא בקוטב הסאטמרי או הניטורי קרטע, אז אם תשאלו אותם ברמה האידיאולוגית, לא כל כך עוסקים באידיאולוגיה שם. אבל אמרתי שזה ציבור מאוד לא אידיאולוגי, ציבור חרדי. החרדי הלא סאטמרי, אבל ברגע שתשאלו אותם, יכול להיות שנגידו לכם שזה משיחיות שקר. פרקטית זה כבר לא, לדעתי, כבר לא שם. חלק מהתנועה הזאת, שאתה מנגלו משיח אותו, זה בסדר גמור, לא חושב שהם כבר שם, לפחות דה פקטו. סעיף ב' כבר ירד מהפרק, ברוב הציבור הדתי, אני חושב. סעיף ג' הוא עכשיו זה שנמצא במוקד הוויכוח. אז תשימו לב שבתמונה הזאת, איזשהו יש תהליך של גיבוש, של כיבוש, סליחה, כיבוש עוד ארוגה ועוד ארוגה מתוך הקריטריונים של משיחיות השקר, ועד שאנחנו מגיעים בעצם למצב שבו להצטרף לתנועה שמחללת שבת ושגורמת לאנשים לעזוב את התורה, שזה כבר גובל ממש בג' שלוש, זאת אומרת, בחריגה מהדת, זה גובל אפילו, אלא ממש נמצא שם, ואפילו זה כבר היום נתפס לא כתנועה משיחית. אז מה נשאר מהמושג תנועה משיחית, אני אומר בתוך העולם הציוני דתי, אז מה נשאר מהמושג תנועה משיחית אם גם זה לא נכון? גם זה לא תנועה משיחית, זה כבר כמעט לא נשאר כלום. אז צריך להבין שזה לא טריוויאלי להגיד שלא, לא, זה לא תנועה משיחית, זה הכל בסדר. כי אם אנחנו לא תנועה משיחית במסגרת הזאת, אני לא יודע מה זה תנועה משיחית. אפשר להגיד דברים, לעשות דברים הזויים וכוחניים, אבל מה, לעבור על התורה מותר ולעשות דברים כוחניים אסור. ההיררכיה נראית כמו קודם ג' 2 ואחרי זה ג' 3, זאת אומרת, קודם לעשות דברים הזויים או לא ריאליים, ואחרי זה לעשות דברים שחורגים מההלכה, כמו שבתאי צבי והכל. להפוך את הסדר הזה לא נשמע טריוויאלי, כן? לא כך פשוט. אז לכן אני אומר שיש פה איזשהו אתגר אידיאולוגי, אני לא הייתי אומר דתי, זה לא, אמרתי, זה לא שייך כל כך להגות ההלכתית והדתית, אבל איזשהו אתגר דתית אולי, אבל לא הלכתית. יש פה איזשהו אתגר אידיאולוגי לא טריוויאלי, זאת אומרת להגדיר את המושג תנועה משיחית כשהתנועה הציונית לא שם. ובמובן הזה לחרדים, למחשבה החרדית יותר קל. כי איזה מאפיינים שלא תרצה שהתנועה משיחית, משהו מהם תמצא בתנועה הציונית. במינונים כאלה ובמינונים אחרים, אבל משהו מהם תמצא. אם אתה רוצה לצייר אותה כמשהו שנקי לגמרי מהמושג תנועה משיחית, אתה כמעט לא משאיר אפשרות להגדיר בכלל תנועה משיחית. זאת אומרת, אם אתה חושב שכל המאפיינים לא נמצאים שם. הנקודה היא שכמובן זה שאלה של מינונים, ולכן אם בסדר, יש אלמנטים משיחיים, אבל פרדוקס הערימה, כי השאלה כמה משיחיות צריכה להיות בתנועה, כדי שאני אכריז עליה כתנועה משיחית. זה שיש מאפיינים, ויש כאלה שחושבים כמה אחרים, כל קבוצה יש מאפיינים במינונים אחרים, עדיין בשורה התחתונה אתה יכול להגיד שזאת לא תנועה משיחית. אז זו אמירה שאולי יותר אפשר לחיות איתה, אבל אם אתה רוצה לנקות את זה לגמרי, להגיד שכל מה שיש פה הוא לא משיחי, אני לא יודע מה זה משאיר מה עושה תנועה משיחית.
עד היום התנועה
המשיחית
זה היה
שעה,
זה משיח,
זה
של
שבתאי צבי. לא הייתה פרסונה, אז אני אומר, אפילו ברמת הפרסונה, וזה אני אביא עכשיו קצת מקורות לעניין הזה, למשל הרצל, ניקח את הרצל, כן? אז אם תסתכלו על תיאורים, הרב מאיר בר אילן, הבאתי פה קטע מספר שלו מוולוז'ין עד ירושלים, זיכרונות של הרב מאיר בר אילן, הבן של הנציב, אז הוא כותב ככה, אישים
שבחייה,
אישים ש... והוא נשאר מדרוכני, הנציב עזר, אישים שבחייהן הם כאגדה, שבזמן שהם מתהלכים עם אנשים, הרואים את מעלותיהם ומגרעותיהם כמו אצל כל בני האדם, בכל זאת מתייחסים אליהם כאל משהו שאינו רגיל. אפילו שאתה רואה את המגרעת, אתה לא יכול להאמין שיש בו מגרעת, כן? אפילו שהוא איתך, אתה רואה, מקרוב, כן? לא כאל איש, כי אם כאל פרק היסטוריה. לדבר הזה זכה הרצל. אגדות עטפו אותו עוד בהיותו צעיר ורענן, בריא וחזק. האיש נפטר בגיל 44, נדמה לי, כך שמאוד מבוגר הוא לא היה. לפחות סברו הכל כי בריא וחזק הוא. גם כי הוא לא היה, כן? כאשר נשמע כי הרצל חולה, לא היה מין איש. אפשר להאמין שהרצל היה חולה, הוא לא בן אדם, הוא לא יכול להיות חולה. כן? קשה היה להאמין כי האיש שהבשים בקרבו לא רק חיים אלא בחייה, חולה הוא. זה לא כבר ראו ושמעו, כי הוא הרצל עבר בטיסה לפני עידן המטוסים כמה ערים יהודיות ועד פטרבורג הגיע בשידת טבע ומגדל. ממש אגדות מוזר שבתאי צבי התפדרו שם. עכשיו אני לא אומר שהרצל עודד את זה, אני לא יודע מה היה חסול האגדות האלה, דיברנו על אבי מלובביץ', אבל הוא התפשטו אגדות כאלה, אוקיי? כל מה שעשה הרצל, כל מקום שנסע לקונסטנטינופול, לירושלים, לרומא, ללונדון, היו דורשים הכל על פי פרדס. הכל היו לפי פסוקים ומניעים וקבלה והכל, כל צעד שהוא עשה היה כל מיני, אגב זה לא כל כך רחוק ממה שעושים היום בחוגים, בחוגים מסוימים, לא על ביבי ספציפית אבל על המדינה או על מה שעושה המדינה. אז אני אומר שיש פה דברים שלגמרי מזכירים את מה שקרה סביב משיחי השקר שתיארתי בפעמים הקודמות. עוד פעם אני אומר, זה לא אומר שזה מכוון על ידי הרצל, אני לא חושב ככה, לא יודע, לא מספיק בדקתי, אבל לא נראה לי שהוא התכוון לעסק הזה שיקרה. אבל כדרכם של המונים זה ככה קורה, אז לא פלא כשאתה מסתכל על התנועה הזאת מבחוץ, אתה אומר, וואלה, יש פה אלמנטים של, של, של תנועה משיחית. לשון של, של דוד פרידמן, מקרלין, גדולי הפוסקים, דוד פרידמן, אז הוא אומר, דעתי בעניין זה ידוע, אשר יחשוב שיטה זו בשיטת השבתאי צבי שם רשאי ברכה, על הציונות הוא מדבר. כאשר נביאי השקר חצוצרות התרועה לטוב את הרצל מתנבאים ברוח השקר של השבתאי צבי. זאת אומרת, הוא רואה את הרצל כמו איזשהו סוג של שבתאי צבי, יש לי בו הגדול. הוא הולך לדבר עם כל מיני קיסרים ורוזנים ומלכים ועושה שתדלנות. האיש הזה קודם כל יביא עלינו אסון. אבל זה אני אומר שלאפה, קודם כל עושה משהו. זה הדבר הבעייתי, קודם כל. אחרי זה, מי שעושה משהו ומסתכל, הוא יביא עלינו אסון, לך תדע מה הקיסר ירום עודו בסוף יחליט לעשות לו, ימלוק את הראש של כולנו בגלל החוצפן הזה. מה, הוא משוגע שישב בשקט, עד שיבוא המשיח, זאת אומרת, זה בעצם הנקודה. ואז כמובן עוברים גם לחילוניות שלו, ולה... אני אומר, זה הכל נבנה, בסוף מגיעים עד הסוף, אבל זה לא מתחיל משם, זה מתחיל מהנקודות הדקות יותר. אותו דבר, רבי חובב וסרמן כותב, כן, בקובץ מאמרים שלו, במשיחה כמובן, מהמאמר קונטרס הידוע שלו. כלל ישראל סובל תמיד משני דברים, מבחוץ מעלילת דם ומבפנים על ידי משיחי השקר, אשר מתחילתם הם מפתים ומבטיחים להעלות לארץ ישראל, וסופן של כל משיחי השקר הוא שמד לאלפים ולרבבות מישראל. והמסתכל בעין קורא בדילוגים, המסתכל בעין חודרת יראה כי גם בזמננו ישנו למשיח השקר הזה אשר יתלבש בקת הידועה האומרת בפיה להוליך לארץ ישראל, ובאמת היא מוליכה לכפירה גמורה בעיקר. בסך הכל אי אפשר להתעלם מזה שבמסגרת התנועה הציונית הרבה מאוד אנשים עזבו את שמירת המצוות. ואפשר לדון מה היה הסיבה ומה היה המסובב, אני בכלל לא בטוח מה היה הכיוון, כלומר שהיו אנשים כאלה והיו כאלה, אבל בגדול אני בכלל לא בטוח שבגלל הציונות הם עזבו את המצוות, אלא שהציונות נתנה להם את ההזדמנות לעשות את זה. אבל תראו, הרב מאיר בר אילן באותו ספר מתאר שהוא עלה לאודסה, הוא עלה על אונייה לארצות הברית. והוא אומר שאנשים עלו לאונייה, אודסה הייתה בכלל עיר של משכילים, אבל לא משנה, זה היה הנמל, עלו לעיר הזאת מכל המקומות, כולם עלו בלבוש מסורתי, משפחות, חרדיות, עלו לאונייה, ברגע שהרגליים דרכו על האונייה, לא ראית בגד חרדי. הורידו כולם את הבגדים, הורידו את כיסוי הראש, הורידו הכל על האונייה, הוא אומר באותו יום.
חוץ מבין לים.
כן, כן, לא נשאר כלום מזה. מה
שאתה
רוצה? זה החריגה מההלכה שלנו. כן, אי אפשר להתרגל. מה? כן, אני אומר, בפרקטיקה, קודם כל באידיאולוגיה זה גם היה נמצא אצל חלק מהאנשים.
מה,
שעצם
השיתוף פעולה?
בוודאי, לא שיתוף פעולה, לא שיתוף פעולה, זה שהציונות החילונית. באידיאולוגיה שלה היה בין היתר גם לחנן, בוודאי. הפולמוס הקולטורה למיניהו, כן, של הקונגרסים ה... לא יודע איפה זה היה בדיוק, פולדות הקולטורה שהרצל היה מספיק מפוכח כדי לא להיכנס אליו ולנתק את התנועה הציונית מהקולטורה, אבל בן גוריון לא הסכים. יש גם ויצמן בהתחלה לא הסכים. הם רצו להכניס את הקולטורה לתוך התנועה הציונית. מה זה הקולטורה? שהתנועה הציונית יהיה לה גם שר החינוך והתרבות, ולא רק שר הביטחון והפוליטיקה או התחבורה. זאת אומרת שהתנועה הציונית תנהל גם את החינוך ואת הערכים ואת הכל, ואתה מבין לאן זה הלך עם בן גוריון וויצמן, הם מנהלים את הקולטור.
כדי להכן את הציונות, אני חושב על האפיון של
לא, פה אני מדבר על הציונות בכלל, הציונות הדתית ודאי לא רצתה לחלם את האנשים, אבל אני אומר, כשאתה רואה את התנועה הציונית, אתה אומר, אתם הציונים הדתיים מצטרפים לתנועה הזאת, למה התנועה הזאת, זה שבתאי צבי. הם לוקחים את כולנו לארץ ישראל בנרטיב משיחי, בשיח משיחי, שבעצם הם מורידים מכולנו את כל הסלמנים, גוזזים פאות, כן? לכן, אגב, המיתוס הזה של, לא מיתוס, זה מטייה, של גזיזת הפאות בשנות ה-50, שחוצה לדעתי מאוד מפרופורציה, ואת עשו את זה כמובן, אני מניח, לכמה עשרות, אולי אפילו מאות ילדים, איזה טהרן, כל הדברים כאלה, אבל זה הפך לאיזה אתוס, אתוס חרדי, כאילו שכל התנועה הציונית רק עסקה בגזיזת פאות לילדים. זה בא על רקע זה, זאת אומרת, זה כבר בשנות ה-50 אחרי שקמה המדינה, אני מדבר עכשיו. אבל זה התחיל מהביקורת של שם, שבעצם מה שאתם רוצים זה לגזוז לנו את הפאות. אז הנה, אופ, פתאום עכשיו אנחנו רואים שזה מה שהם עושים. אתם רואים? רבותינו כבר חזרו את זה מלפני 50 שנה, או 70 שנה. יחד עם כל אלה שחזרו את השואה, וכמובן, כולם חזרו את השואה אחרי שהיא התרוכשה. וכולם חזרו את השואה אחר כך. מוצאים את הכתבים שלהם שלפני השואה, מוצאים את זה אחרי השואה, ושם מוצאים שהם חזרו את השואה. כי כשאתה חוזה הרבה, מספיק הרבה דברים, אז אתה גם תחזה את השואה, אתה יכול לחזות הכל. אתה רק תפתור מספיק דברים שאתה חוזה. זה קוראים לו, לראות על זה, מרסמוס.
מה?
מוסדמוס, כן, נורא. תודה. אם אתה חוזה מספיק דברים, אז יהיו גם כאלה שיתמנשו. אבל זה לא סטטיסטיקה פשוטה.
ככה עובדים כל אלה שהם הכוכבים, אז ככה הם עובדים.
אז יש פה, עכשיו גם, הבאתי פה גם, כן, הרב שח למשל כותב, בתקופה יותר מאוחרת, אנחנו צריכים להאמין שביאת המשיח ואפילו התחלתה לגאולה לא יכולה לבוא על ידי צינורות כאלה, שאין להם שום יחס ושום גישה לתורת ישראל. אנחנו צריכים להאמין שהגאולה לא קשורה בחילול שבת ועקירת מצוות. זה משיחיות שקר, אתה אומר שאתה תביא את הגאולה, זה משיחיות שקר, ושימו לב, זה משיחיות שקר שהיא לא תוצאתית. אלא בשעת ההתנהלות, אני לא יודע מה יהיה בסוף אם יבוא המשיח או לא, וזה גם לא מעניין אותי. אני רואה איך אתה מתנהל עכשיו, זה תנועה משיחית. זה משיחיות שקר. עכשיו, כמובן, הוא אומר שאם זה משיחיות שקר, זה גם לא יתממש. זאת אומרת, בסוף גם לא תבוא הגאולה. אבל הוא לא מחכה לראות שזה יתבדע, ואז קובע זה משיחיות שקר. אלא הוא אומר, לאור צורת ההתנהלות שלהם בריל טיים, הוא קובע זה משיחיות שקר. עכשיו, הרב קלישר למשל מתמודד, כבר ראשוני התומכים בתהליך הזה כבר מתמודדים עם הטענה הזאת, כי זאת טענה כבדת משקל. אז הרב קלישר כותב, לא חושב כי פתאום ירד השם מן השמיים לארץ, כי מעט מעט תבוא גאולת ישראל, ראשית הגאולה היא על ידי תוררות נדיבים ועל ידי רצון מלכויות לקבל פזורי ישראל לאדמת קודש. הוא מדבר שם גם על העניין הזה שלה, שזה יכול לבוא על ידי... אנשים שלא שומרים מצוות, הרב ולדנברג, כבר הרבה יותר מוכר, רציץ אליעזר, המיון שלו בין ציוני וחרדי מאוד לא ברור, כן, שזה פולמוסים, הילדים שלא מנסים לצייר אותו כחרדי לגמרי, הוא עצמו, אני לא יודע בדיוק אם זה נכון הסיווג שלו, זה תמיד במסגרת שכתוב ההיסטוריה, זאת אומרת, אין מקום כלל לטענה שבלתי אפשרי שתוכל לישועה שמימית לצמוח על ידי אנשים אשר אין יועת אלוקים בלבד. אין לזה מקור, אין לזה בסיס. כי מלבד שהיא מזויפת מתוכה, מפני שברור הדבר שככל שתתגבר העלייה של שומרי תורה, כן תתגבר כוח ההשפעה של היהדות הנאמנה במוסדות המדינה, עד שבהמשך הזמן יוכתרו בהצלחה המאמצים לשנות פני הדברים לטובה בעזרת השם, ולבד זה מי יוכל לבוא בסוף ההצלחה העליונה ולמצוא חקר שקראי, הרי כבר היה כזאת לעולמים שבאפס עצור ועזוב שלח השם עזרתו מקודש בידי מלך ישראל רשע להרחיב גבולות הארץ וליישב בה המוני בית ישראל. ואתה אומר, איך זה, איפה המקור שלך? כבר אין לו דברים כאלה. הוא אומר יותר מזה, וזו טענה שאני אחרי זה, אני בוויכוחים שלי לבני ברק תמיד אמרתי אותה, עכשיו אני רואה שהוא כותב אותה פה, שזה לא רק שהחילוניות לא, אתם רואים שחילוניות לא יכולה להביא את הגאולה, אתם גורמים לזה שהתנועה הזאת יצירתי חילונית, וממילא היא לא תוכל להביא את הגאולה. אם הייתם מצטרפים, הציבור הדתי, הייתם מצטרפים לתנועה הזאת, אז היא לא הייתה תנועה חילונית. הרי תנועה חילונית זה שדתיים נשארו בחוץ. למה זה תנועה חילונית? אם היית נמצא שם, היית יכול להשתיע מבפנים, אז אולי זה גם לא היה תנועה חילונית. אז עושים לשיטתך שהתנועה החילונית לא יכולה להביא את הגאולה, אבל מי שגרם לזה שהתנועה תהיה תנועה משיחית, זה אתה. תנועה החילונית, סליחה. זה אתה. זה את הגיוס, כן, החילון של אנשים שמתגייסים בבני ברק, היה לי מלא ויכוחים על העניינים האלה. אז אמרתי להם שמי שגורם להם להיות חילונים זה אתם, לא הצבא. שחינכת אותו באופן, חינכת אותו באופן כזה שמי שהולך לצבא מתחלם, אז מתי הוא ילך לצבא? אחרי שהוא החליט להיות חילוני. כלומר, הוא הולך לשם. נכון? זה ברור. תסתפו חזי שבמקום שבו לא מחנכים ככה, אז אנשים שמגיעים לצבא לא בהכרח מתחלמים. וככל שהאינדוקטרינציה הדתית יותר חזקה, אז יש פחות חילון. יש חילון בצבא, מכל ציבור, אבל... אבל 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 במרכז הרב נגיד שרואים בזה איזה אידאל ויגדי כהן גדול וכל מיני דברים מן הסוג הזה, אנשים שמתגייסים למרכז הרב אני חושב שיש אפס חילון פחות או יותר, אני לא יודע, אני חושב שאתה חושב, בטח יש מישהו אחד או שניים, אבל זניח לגמרי, אפס,
חלוקים. הסבר מרכז הוא די נוח.
לא, בסדר, אבל עדיין, אתה נמצא שם 9 חודשים, אני לא יודע, משהו כזה. איפה החילון, איפה זה, למה אתה לא תותן כבר עוד 3 שנים וזהו, וזה לא נשמע אחר כך. הצבא מחלן, אבל מעביר את ישראל לבטן כאלו, שזה הוא כאן. אבל מנהל כותב שמלכות תהפך למינות, חזר כבר אומרים, לכן בקראת אבו משיחה. אז מי אמר שאת התהליך הזה לא יכולים להביא אנשים שלא מחויבים, ובאמת המצאה לא מבוססת, ולכן אני חושב שבאמת זה לא מתחיל משם. זה מתחיל משתי נקודות. זה מתחיל מנקודה אחת של משיחיות השקר במה שאתם עושים משהו, ואחרי זה, כדי לחזק את הביקור, אני חושב שאתם לא חילונים ולמקום דבר כאלה, ומנקודה אחרת, שהיא יותר מאוחרת, זה מתחיל, אני רוצה להתנגד לחילוניות שבעניין, יכול להיות שהם יביאו את המשיח, אני לא יודע מה, אבל אני לא רוצה שהחבר'ה שלי יצטרפו לתנועה הזאת, כי אחרת אני מאבד אותה. אז אני אומר שגם משיח לא יכול להגיע באופן כזה, ואני רותם גם את הטיעון הזה לכיוון של משיחיות שקר. אבל במקור אני לא חושב שבאמת זה התחיל משם. זו תפיסה תיאולוגית כזאת שלא יכול להיות שמי ששלוש לנו המצוות יביא את הגאולה. זה לא התחיל משם. אתה רותם את הטיעון הזה לאחד משני השורשים האלה. גם ההתנצלויות הדתיות למשל, הנה תראו למשל, הרב שמואל יעקב רבינוביץ' מאלקסוס. אחד ממנהיגי הציונות הדתית, כותב חיבור שנקרא הדת והלאומיות. הוא כותב שם, אין לה לתנועה הציונית שום קשר ודמיון על תנועת משיחי השקר. זה הוא כותב בתור מי ששייך לתנועה הזאת. שהוליכו שולל רבים מעמנו בעיתים ובתקופות שונות. למה? כמה הסברים. היא לא תשגה בהזיות ודמיונות. דברים הלא ריאליים, נכון? רואים פה את הקריטריון. לא תדחק את הקץ, לא תעשה דברים לא ריאליים, אוקיי? ולא תאמר לעשות דברים היוצאים מגדר יכולתנו. בסדר? וזה עד כאן זה בסדר, זה מתאים למה שאמרתי בו, תראו את המשפט המסיים. גם איננה נוגעת מאומה באמונת המשיח האמיתית, המקובה באחרית הימים. הם לא עושים את זה בשביל להביא את המשיח בכלל. לא קשור למשיח, המשיח זה עניין דתי. אני מצטרף איתם כי יש לי חזון לאומי. אני גם יהודי במובן הלאומי, אני לא רק דתי. אני מצטרף איתם, זה כמו ריינס, כי זה בעצם הציונות הדתית הריינסית. ולכן הם לא מביאים את המשיח, לכן זה לא תנועה משיחית בהגדרה. למרות כל המאפיינים, כי הם לא נמצאים פה בשביל המשיח. עכשיו, עוד פעם, עצם זה שגם מי שמצטרף מהציונות הדתית לתנועה הזאת מוצא לנכון להתנצל באופן כזה, אומר שאפילו אלה ששייכים לתנועה הציונית נמדים את זה שעשיית מעשית להבאת המשיח לתנועה הציונית. כי הוא אומר שמעבר לזה שהם לא שוגעים בהזיות וכל הקריטריונים בגופו של עניין, הם לא רוצים להביא למשיח לך, מה אתה רוצה? הוא הולך עד ב', הוא אומר אין בהם אף אחד מהמאפיינים, לא ב', לא ג' 1, לא ג' 2 ולא ג' 3. בסדר? אין בהם שום דבר מזה. גם ב', זאת אומרת, אחר כך, מאוחר יותר, אמרתי, הרב קוק, הציונות הדתית שהיא יותר משיחית, אומרת לא נכון, בית זה לא תנועה משיחית. אבל הראשונים שמצטרפים שם התנועה הציונית, הציונות הדתית, אומרת בית זה תנועה משיחית. אבל אנחנו לא בית. אנחנו לא עושים את זה בשביל להביא את המשיח. אנחנו לא עושים מעשים להביא את המשיח. אנחנו רק רוצים לחזור לארץ ישראל, נזכרת אביב העמים. אנחנו גם רוצים שתהיה לנו חיים של עם, כמו כל עם אחר. כמובן, נתפת יישוב ארץ ישראל, העניין הדתי ספציפי, פרסונלי, לא האסכתולוגי, כן, התנועות ההיסטוריות, זה כן, אבל לא, לא רוצים להביא את המשיח, מה פתאום? אנחנו לא עושים, התנועה הזאת לא רוצה להביא את המשיח. עכשיו, זו התנצלות מאוד מעניינת, זו התנצלות שבאה לומר, תוקפים אלינו מתגוננים. אתם רואים עד כמה האתוס הזה היה משוקע עמוק, שכל מי שעושה משהו זה תנועה משיחית. אתה צריך להסביר שאתה לא עושה כלום בשביל להביא את המשיח. בשביל להינצל מהביקור. גם מי שכבר כן נמצא בתוך התנועה, לא מי שמבקר. זה מעניין. קורמן למשל כותב, קורמן, בגילאים פה מכירים אותו, כן אולי פחות. קורמן כתב ספרים על מחשבת ישראל, פולמוסים של יהדות ומדדת ומדע, כל דברים כאלה, הוא יקדים את דורו די הרבה, עוד הוא דידק. הוא יהודי תל אביבי, אני לא יודע בדיוק במה הוא עסק, אבל בית סוציאלי.
מה?
בית סוציאלי. והוא כתב כל מיני ספרים מחשבת ישראל, שבזמננו זה מה שהיה. אפילו אני, הוא גרם ממני בטח לא היה להם יותר. זה הספרות שהייתה, בנושא מחשבת ישראל, בנושא התמודדות עם רעיונות אחרים, אולי הבארט, כן, אהרון בארט, עם
הדברים
של אותה נצח, כן. כמעט ולא היה. אז קורמן היה זה שהתמודד באמת עם הדברים. אז הוא אומר פה, אדם הטוען, עומר המז, שהוא המשיח. הוא עוד כותב את זה בתור תגובה למהדורה הראשונה של הספר של המבורג. זה מה שצריך עכשיו. קורמן זה כנראה כבר בסוף ימיו היה. אז הוא אומר, אדם הטוען אומר, הנס הוא המשיח במובן שהוא בחיר השם, להביא גאולה לעם היהודי, למרות שההשגחה לא בחרה אותו לכך ולא הודיע לו בנבואה שהוא הגואל, הרי הוא משיח שקר. אדם מופיע ובידו תוכנית, כיצד לעזור ולהציל יהודים בצורה מעשית וטבעית, אין הוא בכלל במושג של משיח שקר, כי לא יתיימר כלל להיות כזה. עכשיו פה יש מקום קצת להתלבט. הוא היה אומר לי כך, אם הוא היה אומר ככה, הוא היה אומר, זה קצת מוזר לדקדק בלשון, אבל יש לי שזה לא דקדוק, זה מה שהוא כותב. הוא אומר, אם הוא אומר שהוא המשיח למרות שלא הודיעו לו בנבואה שהוא משיח, הוא אומר שהוא גואל השם, זה משיח שקר, זה ברור. האנטיתזה הייתי מספר, אבל אם אדם באמת מביא את הגאולה, הוא לא מודיע שבנבואה אמרו לו שהוא המשיח, אבל הוא טוען להבאת הגאולה, זה לא משיח שקר. הוא לא כותב את זה. הוא אומר שמי שרוצה תוכנית להציל את היהודים, עוד פעם, במימד הלאומי, בדיוק כמו המקור הקודם, זה לא גאולה, אנחנו לא מדברים על המשיח, אנחנו לא מבינים את המשיח. עכשיו, אני מדבר כבר עמוק בתוך תקופת המדינה. הנוסחה הראשונה של המבורגר לדעתי הייתה בשנות ה-80, 80 לדעתי, שנות ה-80, המהדורה הראשונה של המבורגר, אז כשהוא כותב את זה בתור תגובה, אני מדבר על שנות ה-80, לפני 30 שנה, 5 שנה, בסדר גודל, משהו כזה. עד אז עדיין השיח של הציונות הדתית המתגוננת היה שאנחנו בכלל לא נתתי את המשיח. זאת אומרת, זה לא הנקודה. כבר אחרי הרב קוק כמובן, 30 שנה אחרי שהרב קוק נפטר. לא 30, אין 30. 50 שנה אחרי שהרב קוק נפטר. 50 שנה אחרי החזוניש. אז רואים פה אותה, בזמנו זה כבר כמובן לא היה מוזכר. אבל עדיין, במרכז הרב, באותה תקופה של תחילת שנות ה-80, הייתה איזו ישיבה חרדית עם קצת פיצ'ק קטנים. עכשיו, התחיל כבר התקופה הציונית של מרכז הרב, פחות או יותר, לא הרבה לפני זה. זאת עוד לא היה ממש זרם חזק בעקבות הרב קוק. הרב קוק עוד לא היה עם המעמד שיש לו היום. ולכן זה היה המיינסטרים הציוני דתי, דיבר בשפה כזאת עדיין. דיבר לפני 35 שנה. זה לא...
אתה אומר שהוא דיבר בשפה כזאת, אתה שיפוטי? אתה אומר שזה טוב או לא טוב?
לא, אני מתאר. אתה אומר, הוא מדבר בשפה שמקבלת את ב' בתור תנועה משיחית. אני לא מסכים עם זה, אבל אני לא שופט. הוא חושב ככה.
למה הוא באמת היה צורך לתחת...
אני אומר, אני לא חושב
שם... רק מוצאת יהודים, נקים המדינה, מצאת שיפור לאומי וכו'. למה זה מוכרח להיות התחלת הדיקה?
לא, זה לא מוכרח להיות, השאלה אם אסור לו שיהיה. אין לי בעיה, מוכרח, גם אני חושב שזה לא מוכרח להיות, להפך. אני הציונות שלי היא באמת לא משיחית, אני רק טוען שגם מי שהציונות שלו היא משיחית, הוא לא משיחי. זה מה שאני טוען, אתה מבין? הוא מניח שההשמה הזאת באמת תעמיד אותו תחת הקטגוריה של משיחי וצ'קר. לכן הוא צריך להגיד, אני לא הולך להביא את המשיח. אני טוען, אני ציוני לא בשביל להביא את המשיח, אני ציוני מסיבה לאומית בלבד, אין לי שום בעיה עם התפיסה הזאת. אני רק טוען שגם מי שהולך בשביל להביא את המשיח הוא לא משיחיות שקר. אני לא מסכים איתו, אבל אני לא חושב שזה אומר שזאת תנועה משיחית או שיש פה איזושהי בעיה. אני לא מסכים איתו בתיאולוגיה שלו. טוב, אז מה? ויכוח לגיטימי. אבל הם, בתוך ההתגוננות שלהם, בעצם מודים במקצת. אבל הם מסכימים שהעשיית מעשים להראות המשיח, יש פה בעיה של משיחיות שקר. ולכן הם מנסים לנקות את הציונות הדתית מהכתם הזה, כביכול. כן? היום זה כבר לא... זה כבר לא שיח רלוונטי, להפך, היום מי שאומר אחרת הוא מן המתמיהים. אני מבטא את עצמי במשבצת הזאת, שאני לא אומר את זה, אני רק אומר שאני לא ציוני בשביל להביא את המשיח. אני לא טוען שמי שציוני בשביל להביא את המשיח הוא משיחי יוצא, כי אני בהחלט לא מסכים לזה. אני לא ציוני בשביל להביא את המשיח, וזה כבר נתפס כזה בחירה בעיקר של הציונות הדתית. זאת אומרת, השיח עבר, עבר מהפך די גדול בכמה עשרות שנים האחרונות. מודעים לזה. ואני מדבר על שנות החיים שלי, כשאני כבר הייתי עמדתי על דעתי, זאת אומרת, אני לא כך זקן. הרב קוק, למשל, אומר, מה שהם רוצים אינם יודעים בעצמם, דבר על החלוצים. אינם יודעים בעצמם, כל כך מחובר הוא רוח ישראל ורוח אלוקים, עד שאפילו מי שאומר שאיננו נזקק כלל לרוח השם, כיוון שהוא אומר שהוא חפץ ברוח ישראל, הרי הרוח האלוהי שורה בתוכיות נקודת שאיפתו גם בעל כוחו. מה זאת אומרת? זאת אומרת, הם לא חושבים שהם מביאים את המשיח, אבל הם מביאים אותו, הם רק לא יודעים. לא רק שהם לא יודעים שהם מביאים אותו, הם גם לא יודעים שהם רוצים להביא אותו. יש להם איזשהו רצון חבוי, כן? תודעה כוזבת. מושגים יותר מודרניים. אז הטענה היא שבעצם לא רוצים להביא, הנקודה הפנימית, היהודית, הרצה של החלוצים, למרות שהם מנותקים ממנה, זה בעצם איזשהו רצון להביא את המשיח, והם גם יביאו את המשיח. זאת אומרת, שתי הטענות האלה, זה כמובן ההפך הגמור. זאת אומרת, הוא אומר, זו תנועה משיחית על השולחן, אבל לא במובן שלילי. לא במובן שלילי, בטח, אנחנו עושים מעשים להביא את המשיח, אפילו עם חילונים, אפילו עם חללי שבת, אפילו עם כאלה שרוצים להעביר את ישראל לדעתם. כן, יש כאלה, יש כאלה מביניהם שרצו לעשות את זה, זה ברור. ועדיין הרב קוק אומר ודאי, כן, וזה לא תנועה משיחית. זה כבר הקוטביות ההפוכה. ועוד פעם, מבחינת סדר השנים, הרב קוק היה הרבה לפני קורמן כנראה. אני אמרתי, 50 שנה קודם, או יותר אפילו. אבל התפיסה של הרב קוק השתגרה או השתרשה כמשהו יסודי או כמיינסטרים הציוני דתי מאוד מאוחר. מאוד מאוחר. אוקיי, אז בעצם, ועכשיו הביקורת החרדית כשהיא תוקפת את הציונות על העניין המשיחי, אז היא כמובן מדברת על הכוחניות, על היחס לגוף, הזכרתי גם את הלמבורגר, שמביא מבר כוכבה את היחס לגוף, הוא מימן את בחורי ישראל שיצאו שרירים וזה, תנועת בר כוכבה של התנועה הציונית, שזה הספורט הציוני, כן, הוא ביקר את זה, מה זאת אומרת, אנחנו לא מתעסקים עם גוף. מה הרב להתעסק עם גוף? אתה רוצה להגן צבא, אתה רוצה להגן חקלאים בריאים, אתה רוצה נפש בריאה בגוף בריא, מה זה דבר רע? ברור שאתה רואה פה איזשהו סוג של כוחניות כביטוי למשיחיות, בצורה משיחית. זאת אומרת, רגע שאתה מדבר איתי בשפה של כוחניות, זה כבר בא כוכבה, שאל תעזור ואל תפריע, כן, זאת אומרת, אתה לא פה, אני כוחי ועוצם ידי, אנחנו שומעים את זה כל הזמן, את הביקורות האלה של כוחי ועוצם ידי. וכל זה בעצם ברקע יושבת ביקורת המשיחיות שלך. כי לא אתם יודעים, זה אינדיקת המשיחיות שקר, זה כמו בר כוכבה. אותו דבר עם המרידה באומות, שאין לזה ממש בסיס. כי בסך הכל היה פה החלטה של האום, וביקשו רשות מכל האומות לפני שנכנסו, והצהרת בלפור, ובעצם כל העסק. קשה מאוד להאשים את התנועה הציונית באיזושהי פעילות שהיא הזויה ברמה הריאל-פוליטית. שהיא לא... נכון שהיה להם חזון, מרחיק לכת. החזון המרחיק לכת הוא היה כל כך מרחיק לכת, בעיקר בגלל שהאתוס החרדי היה האתוס הבטלני. לא חרדי, אלא יהודי בכלל. היה האתוס הבטלני שלא עושים כלום. בטלני עוד פעם, לא מובן שיפוטי. זה מובן שאנחנו לא אמורים לעשות כלום, אלא המשיחיות צריכה להופיע מלמעלה. אז במובן הזה באמת היה פה איזשהו חזון מרחיק לכת, אבל בסך הכל כשבוחנים אותו לגופו, זה היה חזון שממומש באמצעים פוליטיים, כמו הרבה מאוד עמים בתקופת אביב העמים, כמובן המעשה היה יותר נועז, יותר עם סיכויים יותר קטנים להצליח, הולך לרשת אחרי 2,000 שנה לא היית שם, אתה אוסף כל מיני אנשים שאין קשר ביניהם, סוגי אנשים שונים בקהילות שונות, כמובן שזה היה יותר מרחיק לכת מאשר תנועה לאומית אירופית כזו או אחרת, הגרמנים של ביסמרק, או לא יודע בדיוק מה. הוא איגד את כל הנסיכויות של גרמניה, באמצע המאה ה-19. הם היו שם, זה לא, זה רק לעורר את הרוח הלאומית ולייצר מזה מדינה. אז נכון, זה חלק מהאביב, רוב האביב העמים לא היה כל כך מרחיק ללכת כמו התנועה הציונית. אז בסך הכל, היא השתמשה באותם כלים, אז נקודת המוצא שלה הייתה יותר חלשה. זה משהו זרים, פחות עם תודעה לאומית. היה צריך לעשות יותר עבודה. ובסך הכל הם עשו את זה באמצעים פוליטיים, באמצעים של השתדלות, שהגיעו לפה, היו איומים, אז אתה מתאים לנו איזשהו כוח מגן. אבל זה, זה הגנה במובהק, לא כוח שהיה אמור, לא נועד כדי לכבוש, כמו שעל רואי וכל מה שתיארנו שם, של להודיע שאנחנו יוצאים למסע לכיבוש הפוך, כל הזמן ניסו רק להתפשר, בוא נעשה שלום, בוא נחלק את הארץ, ובוא נתפשר, והכל דבר הם קנו, שום דבר הם לא לקחו בכוח. כל האתוס היה אתוס הפוך, זאת אומרת, האשמות האלה לדעתי הם חסרות כל בסיס, זאת אומרת, ולכן ברור לי שהן באות על בסיס אחר. באות על איזשהו בסיס שונה. אין כזה שאתה עושה משהו. זה בכלל לא... זה לא משנה מה אתה עושה. אוקיי, אז לכן למעשה, אם אנחנו רוצים למיין את התנועה הציונית על בסיס המיון שהצעתי קודם, אני חושב שיהיה יותר זמן ממה שחשבתי, אני לא פעם הבא גם... איך
היהדות
המדרשית השתלה
בכל החגיגה הזאת?
אני לא מספיק מכיר, אבל אני יכול להגיד לך מה, איך אני מתרשם. אני פחות קראתי, פחות מכיר את האגף הזה. שם זה היה ציונות לגמרי טבעי. בכלל, זה לא היה אידיאולוגי בכלל, זה לא היה... ברור, ארץ ישראל, מה זאת אומרת, חברים לארץ ישראל, רוצים לחיות עם יהודים. הם בכלל עשו את ההבחנה הזאת בין משיחיות לציונות ולאומיות, זה הבחנה שזרה להם לחלוטין. אנחנו חלק מהעם היהודי, רוצים לחזור לארץ ישראל, כל הזמן אנחנו מתפלל. לכן אנחנו באים, זה הכל. אגב, זאת גם החולשה של הציונות המזרחית. הציונות המזרחית לא יזמה את המהלך הזה, ולא נפלה בו בעצם חלק פעיל, אלא בתור חיילים, אבל לא במנהיגות, בגלל זה. בגלל שאתה צריך אידיאולוגיה כדי להביא דברים. שם זה לא היה אידיאולוגיה, זה היה... ברגע שיש הזדמנות, מה לא נגיע לארץ ישראל? לחיות עם היהודים, ליישב את ארץ אבותינו? ברור שכן, זה הכי טבעי שיש בעולם. אבל ליזום את זה, בשביל לזום את זה אתה צריך להיות מערבי, זאת אומרת, אתה צריך לפתח אידיאולוגיה, לכנות ספרים שמסבירים לכולם, וויכוחים על ציונות מדינית, ציונות תרבותית, ציונות, יש כל מיני כינויים לתת זרמים בתור התנועה, וזה מין התנהלות נורא אידיאולוגית. פה לא מזרחי בכלל, לא רק את על היהודים אבל. אין תנועות אידיאולוגיות במזרח בכלל, יש תנועות דתיות, אין תנועות אידיאולוגיות במזרח. מזרח מתכוון למזרח הקרוב, לא מזרח. אידיאולוגיה זה מושג אירופי. אידיאולוגיות נולדו ומתו באירופה, האזרחים יכולים להצטרף, הם לא חושבים במינוח אידיאולוגי, זה בכלל לא תומת החשיבה שלהם. וזה מצד אחד, הם לא מתחבטים בכל חיבותי הנפש לאשכנזים, אם אנחנו כן תנועה משיחים, מה זאת אומרת, היהודים מגיעים לארץ ישראל, אני מצוות ישראל לארץ ישראל, ארץ אבותינו, אנחנו פה, גמרנו, מה השאלה? מצד שני, לעשות את זה הם לא יכולים. וחולל את הדבר הזה, זה לא יכול היה לבוא משם. ועם כל ועדת ביטון ועם כל הכבוד, ציונות היא תנועה אשכנזית, זה בצדק. תנועה אשכנזית כי אשכנזו אותה, לא יעזור שום דבר. כל הקיבוצים לא יעזרו פה. בסדר, הם הצטרפו כשהם יכלו, הכל בסדר, הכל נהדר, אני מאוד שמח, אבל אי אפשר לטייח את ההבדל הזה. בסדר גמור, אבל גם החלק שיזם את זה באירופה היה מיעוט קטן. אם תספור מתוך איזה קבוצה יצאה היוזמה הזאת, אני לא חושב שהיא הייתה גדולה מסך הכל היהודים במזרח.
בסדר, אבל גם החלק הקטן...
תנועה קטנה יכלה ליזום ולצרף אליה את היהודים מהמערב. אפשר לי, בסדר, לא משנה, אני יכול שזה...
אבל הם משלימים את זה עכשיו.
מה?
בסדר, הם משלימים את זה.
אוקיי. לא, אין לי בעיה עקרונית, רק אני אומר, חבל לא... אין פעם שעבר את העובדות.
מה עם חב"ד? מה זה?
מה?
מה עם חב"ד? מה זה?
חב"ד דיברתי איתו בפעם הקודמת. כן, חב"ד זאת תנועה משיחית במובן... אפילו עם פרסונית. זאת אומרת, כל האגדות, והאגדות מכוונות מלמעלה. זה לא רק תנועות למטה כמו אצל הרצל. אני חושב שהיה כדי עושה. שם זה שני הפנים, דיברת את זה בפעם הקודמת. טוב, אנחנו עוצרים כאן, אני עוד אשלים את זה בפעם הבאה, וייקח לנו עוד את הפעם, פעמיים לפחות.